רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, כ"ט טבת תשפ"ד, 10 לינואר 24. ומחר, ראש חודש שבט, תחילתו של החודש החמישי בלוח העברי. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור, שוקי הטכנאי. תוכניתנו מורשת יהודית וזהות ישראלית עברית יצאה בסדרת עומק חדשה בת 10 פרקים שתשודר ביום רביעי מידי שבועיים בשם היהודים ששינו את העולם. שלשום דיברנו עם המזרחן וחוקר האסלאם דוקטור מוטי קידר, הטוען שממציא דת האסלאם הוא רב מתימן ושובר מצוות שהיה המקור להעברת סיפורי המקרא לקוראן. ושמקור האסלאם ביהדות ולא באללה. הערב נשוחח מיהודינו הדוקטור דן שפטן, העומד בראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה. ונשאל, מי אתה היהודי דוקטור הנרי קיסינג'ר ששינה את העולם? האם אתה איש שלום או איש מלחמה עם דם על הידיים של מאות אלפי אזרחים וחיילים שנהרגו במלחמת וייטנאם קמבודיה על לא עוול בכפם? ולפני שנצא לדרך, נזכיר בקצרה למאזינות ולמאזינים מי היה אותו דוקטור הנרי קיסינג'ר, היהודי ששינה את העולם. הנרי קיסינג'ר נולד בשנת 1923 בגרמניה למשפחה יהודית עמידה בת 4 נפשות. אביו שימש כמורה בבית ספר תיכון, אמו כעקרת בית, והיה לו גם אח צעיר ממנו. אביו פוטר ממשרתו ב-35 כתוצאה מחוקי נירנברג כנגד היהודים, והם כולם מרגישים את האנטישמיות הגרמנית שפגעה בהם, ובשנת 38, דהיינו 1938, הם מאגרים לתחילה ללונדון ואחר כך לניו יורק. במלחמת העולם השנייה מוצא את עצמו דוקטור קיסינג'ר, מתגייס לצבא ארצות הברית ונשלח לגרמניה בדרגת הוראי ליחידת מודיעין, משום שידע אנגלית גרמנית על בוריה. אחרי המלחמה חזר לאמריקה, התקבל לאוניברסיטת הווארד היוקרתית, ושם למד לקבלת תואר דוקטור במדעי המדינה, אך התמחה בבעיות הנשק הגרעיני בארצות הברית. עבד עם הנשיאים ג'ונסון, ניקסון ופורד. ולמרות שניקסון לא הסתיר את סלידתו מהיהודים, החל קיסינג'ר היהודי לשמש כיועץ לביטחון לאומי בממשל ניקסון מול הנשיא ניקסון עצמו. והתקדם למשרת מזכיר מדינת ארצות הברית, בשפתנו שלנו שר החוץ של ארצות הברית, בממשלם הרפובליקאי, הפרובליקני של ניקסון ופורד. קיסינג'ר היה רב אמן בניהול מערכות יחסים בין אישיים בעולם, וניהל מסעי ומתן עם אויבים, ידידים וחברים, והמשיך לייעץ לכל נשיאי ארצות הברית לאחר ממשל פורד משתי המפלגות, שכללו קרטר, רייגן, בוש האב, קלינטון, בוש הבן ואובמה. ומהביוגרפיה הארוכה שלו נשאל שוב, מי אתה דוקטור הנרי קיסינג'ר? האם הוא איש שלום או איש מלחמה עם דם על הידיים של מאות אלפי ואולי מיליונים של אזרחים וחיילים? מדוע רצה הנרי קיסינג'ר להחזיר את מדליית פרס נובל לשלום? מדוע גולדה מאיר, ראש ממשלת ישראל, נתנה לו שמות קוד? פעם קרא לו שאול ופעם קרא לו נפתלי. קיסינג'ר היה מעורה עד לאוזניו באירועים בינלאומיים הבאים. הוא הורה אישית בשנת 1972 ללא אישור הקונגרס על הטלת יותר מ-100 אלף פצצות במלחמת וייטנאם קמבודיה. ב-1973 פתח את קשרי המערב עם סין. ובאותה שנה 73 פתח את מדיניות הדטנט, דהיינו קשרי דיבור עם ברית המעצות כתחליף לאיומי מלחמה גרעינית. ב-73-75 היה מעורה בנסיגה הראשונה של ישראל מסיני לאחר מלחמת יום כיפור, שהובילה 5 או 6 שנים לאחר מכן את הסכם השלום בין ישראל למצרים בניצוחו של הנשיא קרטר. הוא היה גם מעורב במלחמת הודו פקיסטן במחוז שנקרא קשמיר. הוא היה גם מעורב בחיזוק של משטרים דיקטטוריים אכזריים, בעיקר בדרום אמריקה. והוא היה מניפולטור, השאלה היא, האם היה מניפולטור או יועץ ישר, דרך ומחשבות עולמיות. ב-1972 זכורה לנו בגידתו של קיסינג'ר בנשיא ג'ונסון, בכך שמנע מלקדם הסכם שלום בווייטנאם עוד בממשל ג'ונסון, והעביר את תוכן ההסכם השלום לניקסון הרפובליקאי, ועל מנת שיבחר לנשיא ארצות הברית. ואכן, ניקסון נבחר לנשיא ארצות הברית. המלחמה נמשכה עוד כשנה וחצי עד לחתימת הסכם אי לוחמה בין הצדדים, וגבתה מאות אלפי קורבנות מיותרים משני הצדים ומקמבודיה. וללא פיקנטריה על קיסינג'ר לא נצא מידי חובה. החל משנת 60 של העמה הקודמת ועד לפני כ-20 שנה, קיסינג'ר היה רווק סלבריטי מבוקש מאוד בחברה הגבוהה באמריקה. ניהל רומנים עם השחקניות המעוללות כמו שירלי מקליין וזיו אולמן, ושאמרו עליו שאין אישה שיכולה לעמוד כנגדו. ושחוכמה עם אמנות של מסעים מתן, בסוגריים לא יופי חיצוני, קיסינג'ר לא היה יפהפה, אבל הם כולם עזרים לקיסינג'ר בחדר המיטות שלו. הנרי קיסינג'ר קרא עצמו פרפר נשים בחשאי. ולפני שנבקש את דוקטור דן שפטן העומד בראש התוכנית הבינלאומית לפתחון לאומי באוניברסיטת חיפה להצטרף אלינו, נשמע את אריק סיני בשיר שמיים. אולי הוא יוריד אותנו מהשמיים לכיוון קרקע יציבה.
כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זוכות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר. רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר, עדיין שר.
שלום לדוקטור שפטן, העומד בראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה. אתה איתנו?
אני איתכם, כן.
יפה, אני שמח מאוד. דוקטור שפטן, נתרכז היום בשיחתנו בקיסינג'ר. האם הוא איש השלום שהביא להפסקת הלוחמה בין ישראל למצרים במלחמת יום כיפור? או איש מלחמה שהיה מנוהל וניהל את מלחמת וייטנאם קמבודיה והיה מעורב בה עד לצווארו והעלה על ידיו הרבה מאוד דם של מאות אלפי אזרחים וחיילים בווייטנאם, חיילי וייטנאם, קמבודיה וארצות הברית? מה דעתך, דוקטור דן שפטן?
כיוון שמדובר במדינה מן המעלה העליונה, הוא היה צריך להיות מעורב גם במלחמה וגם בשלום. אנשי שלום שאומרים בוא נעשה שלום אבל נתעלם מהאפשרות של מלחמה, מהסכנה של מלחמה, מהצורך לפעמים לנהל מלחמה, מהצורך לפעמים ליזום מלחמה, הם לא אנשי שלום, הם קשקשנים. ואני חושב שמי שמסוגל לדעת מתי צריך מלחמה ומתי צריך שלום, נאמר במקורותינו, עת מלחמה ועת שלום. ואם אתה רוצה משהו עוד יותר טוב, בלטינית, סיביס פאצם פרבלום, הרוצה בשלום ייקון למלחמה. קיסינג'ר הבין שיש תחומים שבהם צריך לנהל מלחמה, ויש תחומים שבהם צריך להפסיק את המלחמה, או משום שהיא לא מוצלחת ולא מביאה למטרות שאתה רצית לקדם, כמו במקרה של וייטנאם, או להשתמש במלחמה, כפי שקיסינג'ר עשה, הוא לא יזם אותה, מי שיזם אותה היה אנואר סאדאת. אבל קיסינג'ר הבין את הצורך להשתמש במלחמה, ליצור תלות של שני הצדדים בארצות הברית, ובסופו של דבר, להביא למציאות שבזכותה כבר 50 שנה אין מלחמה בין מצרים לבין ישראל, שזה הישג אדיר במזרח התיכון. אז אלה שני צדדים של אותה מטבע. אני מציע לא לקדש את שוחרי השלום אם הם לא מבינים שלפעמים גם שוחר שלום צריך לצאת למלחמה, צריך לדעת מתי להינתק ממלחמה, והצדדים האלה, המרכיבים האלה, מי שיודע לתמרן ביניהם, הוא זה שיכול לדאוג שהמלחמה תהיה מקרה חריג, שבמידת הצורך מנהלים אותה, אבל במידת האפשר מתנתקים ממנה.
יפה. אני רציתי להתחיל, אנחנו נתחיל היום בקיסינג'ר, שהיה מזכיר המדינה הראשון של ארצות הברית ממוצא יהודי, ורבות נכתב עליו לטוב ולרע, אבל אנחנו נדבר על חווייתו של במלחמת יום כיפור. את החוויה הסוערת באמת בישראל הוא קיבל כמעט שנתיים לאחר סיום המלחמה, כשהגיע לארץ בקיץ 75, בניסיון להביא להסכם ביניים מול המצרים. השגת צהל מאזור התעלה, תמורת סיוע ענק מארצות הברית. קיסינג'ר דילג באותו ביקור בין לשכת ראש הממשלה יצחק רבין לבין משכן הכנסת. אנשי גוש אמונים וצעירי חירות האשימו אותו כשהוא כופה על ישראל ויתורים שיסכנו את ביטחונה. הם חסמו את הכניסה לירושלים, צרו על הכנסת, שיפשו קבלות פנים שנערכו לכבודו, וכשהשיירה שלו עברה הם צעקו לו יהודין יהודון קאפו. הם הזכירו לו שהוא נשוי לגויה והדפיסו שטרות של דולר עם תמונתו ועליהם היה כיתוב הוא בא לקנות אותנו בכסף. ולשאלתי אליך, איך אתה רואה את קיסינג'ר בשנים 1971-1975?
אני מציע קודם כל להתרחק מכל מיני אפיזודות זניחות שוליות מגעילות של אנשים שמצליחים למשוך תשומת לב על ידי עשיית מעשים רדיקליים ואני מציע בפרספקטיבה היסטורית פשוט לשכוח אותם, חבל אפילו להתווכח איתם.
מסכים איתך.
אני מציע לשכוח אותם, כי כל האירועים היחצניים האלה, שגם ראינו דרך אגב בראשית השנה הנוכחית, איך קופירייטרים השתלטו על מדינת ישראל ומכרו לציבור הישראלי אוסף של סיסמאות רדודות שנשמעות היטב, בוא ננסה לפחות בפרספקטיבה היסטורית, לשכוח לטובת האנשים שבלבלו את המוח באותם ימים, לשכוח להם את השטויות שהם דיברו באותם ימים. עכשיו שלא תהיה הבנה, קיסינג'ר בהסכם הביניים לחץ על ישראל, והייתה לישראל סיבה טובה להיות חשדנית כלפי הצעות מסוימות של ארצות הברית. בהקשר הספציפי של הסכם הביניים, אכן ישראל נתנה דברים ממשיים וקיבלה דברים לא ממשיים, אבל צריך לראות את הדברים האופרטיביים בהקשר האסטרטגי שלהם. וברשותך, אני לא רוצה להתחיל ב-75 ואפילו לא ב-73, אלא להתחיל ב-67.
Okay.
ולומר כך, בסוף המלחמה ב-67, לישראל הייתה מטרה אסטרטגית שגם נוסחה בהצהרת ממשלה, וההחלטה הזאת, מטרה הזאת של המציאות בעקבות מלחמת ששת הימים, הוגדרה לדעתי אנליטית, אלה לא היו המילים של החלטות הממשלה, אבל אנליטית, בשאיפה של ישראל שהייתי מכנה 48 תמורת 67. כלומר, לנסות ולהוציא את מצרים, אפשר גם את סוריה, אבל בעיקר את מצרים, להוציא אותה מהסכסוך בהסדר נפרד, זאת אומרת לנתק את מצרים מיתר העולם הערבי, בגלל שהיא יותר חשובה מכל דבר אחר, ובהסדר הזה לתת לה את כל סיני, ולקבל תמורת זה הסכם שלום, חוזה שלום מלא, והכי חשוב, נפרד. זאת אומרת שבלי שום קשר למה שקורה בעולם הערבי, מצרים לא תהיה מעורבת. אני רוצה לקפוץ עכשיו 50 שנה יותר מאוחר ולומר כך. ב-50 השנים האחרונות ישראל חיסלה כור גרעיני בעיראק ומצרים לא הגיבה. היא חיסלה כור גרעיני בסוריה ומצרים לא הגיבה. היא שברה את הפלסטינים בסוף האינתיפאדה השנייה ומצרים לא הגיבה. ולא הייתה מלחמה מאז 73 ועד היום, משום שמצרים לא הייתה שותפה בה. היו כל מיני אירועים גדולים שאנחנו קראנו להם מלחמות, אבל בעצם במובן הרחב של מלחמה, כמו שהייתה ב-73, לא הייתה לנו עד עכשיו, לפחות עד 23, לא הייתה מלחמה כזאת. והיא לא הייתה כי ההסכם עם מצרים היה נפרד, כי מבחינת העולם הערבי והסולידריות הכלל ערבית, ומה שנאסר וסדאת אמרו באותם ימים, מצרים בגדה באחריותה הכלל ערבית, והיא לא אמרה, כל זמן שהערבים לא מקבלים את זכויותיהם, מצרים נתונה במלחמה עם ישראל. מצרים אמרה בעצם, אני מעדיפה את מצרים על פני הזיקה הערבית שלנו. כדי שמצרים לא תחרב, מצרים צריכה לצאת מהמלחמה הרצופה, מהמלחמה בעצימות גבוהה עם ישראל, פה ושם יכולים להתקיים מחלוקות דיפלומטיות, מצרים יכולה לפעול נגד ישראל בזירה הבינלאומית, אבל שזה מגיע לעניין הקריטי, האם מלחמה תשתף גם את מצרים, התשובה היא לא. וזה הישג פנומנלי, זה עיצב את גורלה של ישראל, זה עיצב את גורלו של המזרח התיכון, זה האירוע החשוב ביותר בתולדות המזרח התיכון, בלי שום פרופורציה. אני חושב שבעצם בעיצובו של האזור המיידי שלנו, זה הדבר החשוב ביותר. הדבר היחידי שהוא באותו סדר גודל של חשיבות, זו המהפכה באיראן. אגב, באותה שנה שבה נחתם הסכם השלום, ואלה שני האירועים החשובים, אחד לחיוב, אחד לשלילה, תארו לעצמכם כמה השלילה הייתה יכולה להיות לאין שיעור יותר קטסטרופלית, אם לא היה מתחולל גם השינוי לטובה. תארו לעצמכם מצב שהיום ישראל הייתה צריכה להתמודד מול איראן ומול כל העולם הערבי. מה שקורה היום זה שישראל נמצאת עם העולם הערבי ברובו הגדול, נגד איראן ונגד האחים המוסלמים. תארו לעצמכם, לולי ההישג של המחצית השנייה של שנות ה-70, איך היה נראה המזרח התיכון, מה היה גורלה של מדינת ישראל בכל תחום שהוא. ובמידה רבה מאוד זה הודות לאישיותו של קיסינג'ר. עכשיו, מה קרה?
הרשה לי רגע לומר
משהו. ישראל הייתה מוכנה לעשות את ההסדר הזה של 48 תמורת 67, כלומר, לקבל ממצרים לגיטימציה של מה שקרה ב-48, תמורת נסיגה מהשטח שהיא כבשה ממצרים, לא מכל העולם הערבי, בלי ירושלים, בלי רמת הגולן, בלי הגדה המערבית, ממצרים, רק סיני, תמורת הסכם שלום, תמורת חוזה שלום מלא ונפרד. אני חוזר, נפרד זה הדבר המכריע בכל הסיפור הזה, לא דיפלומטיה ולא יחסים בין עמים ולא שום דבר אחר. מה שחשוב זה שזה נפרד. ישראל יכולה לעשות בעולם הערבי מה שמתחשק לה, במצרים לא מעורבת. אי אפשר לגייס את מצרים, הפלסטינים, הסורים, כל גורם רדיקלי, לא יכול לגייס את מצרים למאבק נגד ישראל.
אני מבקש עכשיו, להזכיר, רק רגע, אני מבקש להזכיר לך ולמאזינים שאותו הסכם שלום הובא לאישור הוועדה המוסלמית הגבוהה בקהיר, ושסדאת נשאל על ידי הוועדה, מדוע אתה הולך לקראת הסכם שלום נפרד, ולא כחלק מהאומה הערבית, הוא ענה, אנחנו עשינו כבר חמישה סיבובים, ובכולם אנחנו נכשלנו, אנחנו עכשיו צריכים לחשוב על מצרים תחילה. ולכן
הם הסכימו לזה. זה אכן היה המסר, אבל אני רוצה לומר, נאסר שלל את הדבר הזה מעיקרו. גם נאסר יכול היה לקבל את כל סיני תמורת שלום כזה, והוא אמר זאת הבגידה האולטימטיבית.
בפלסטינאים בעיקר.
אבל יותר מזה, מה שיותר חשוב, זה שסדאת, גם לפני מלחמת יום הכיפורים, וגם אחרי מלחמת יום הכיפורים, החזיק באותה עמדה בדיוק. יש אגדת עם שמבוססת על בורות ובמידה מסוימת על שקר מכוון, כאילו שישראל הייתה יכולה לקבל לפני המלחמה, לפני מלחמת יום הכיפורים, את ההסדר הזה של נסיגה מכל סיני תמורת שלום נפרד, חוזה שלום נפרד. עכשיו, מי שחקר את זה ואומר שזה כך, משקר במצח נחושה. מי שלא חקר את זה ולא מכיר את העובדות, הוא בור, והוא מקבל איזה תזה שהייתה מקובלת על אנשים שמבחינה אידיאולוגית רצו לספר איזה סיפור מעשייה לגבי מה שקרה לפני מלחמת יום הכיפורים. חשוב להבין, גם נאסר וגם סדאת אמרו, כל נכון, אנחנו יכולים לקבל את כל סיני מורת נאסר, היא לוחמה, תמורת משהו שסדאת אמנם קרא לו מ-71 בשם הסכם שלום, אבל ששאלו אותו מה זה, אז זה כמו הסכם שביטת הנשק פלוס ישראל ששטה בתעלת סואץ, וגם החרם השניוני על ישראל מוקל. דברים שהם חסרי ערך לחלוטין. זה דבר שאפשר היה לקבל כבר לפני מלחמת יום הכיפורים, וזה היה מביא למלחמות אין קץ, כי בעצם היינו חוזרים למצב של לפני 67, בדיוק כמו שחזרנו אחרי 56 למצב של לפני מבצע סיני. מה שישראל אמרה בשום פנים ואופן, גם אם אנחנו ניסוג מסיני, אנחנו ניסוג מסיני, רק תמורת הסכם שלום נפרד. ובמשך הזמן, כאשר התברר שהדבר הזה איננו אפשרי, ישראל גם רצתה להבטיח לעצמה שולי ביטחון יותר רחבים על ידי נוכחות קבע בשארם א-שייח, במזרח סיני, כדי שיתחוללו גם שינויי גבול בסיני ולא יחזרו בדיוק לגבול שהיה לפני 1967.
אולי נזכיר למאזינים, שתחילתו של הסכם השלום היה ב-1969 בא קיסינג'ר, פעם ראשונה התוודה לסדאט, והוא שומע מסדאט שהמחיר שעל ארצות הברית לשלם תמורת שלום עם ישראל זה החזרת כל סיני. אומר לו קיסינג'ר...
לא, לא, רגע, מישהו התאה אותך בנושא הזה. לא היה בהקשר הזה כזה דבר ב-69, בין היתר משום שבאותה תקופה עדיין קיסינג'ר לא היה שר חוץ או יועץ לביטחון לאומי.
הוא התחיל כיועץ ב-72.
כן.
הוא פגש אבל את סדאט, לפי מה שאני, המקורות שלי, הוא פגש את סדאט פעם ראשונה ב-69.
יכול להיות, אבל אולי לא בתפקידו.
לא בתפקידו, לא בתפקידו.
כן, אבל אין לזה שום משקל, אין לזה שום חשיבות. מה שחשוב הוא, מה שסדאט, המדיניות העקבית של סדאט לכל אורך הדרך, עד מלחמת ששת הימים וגם אחרי מלחמת ששת הימים, עד 77, הייתה זאת. אני מוכן לשנות ממדיניותו של נאסר, על ידי כך שאני כבר מפסיק להילחם בארצות הברית, ואני אפילו מתחיל לרמוז לאמריקנים, שתמורת לחצים מסיביים על ישראל, אני מוכן לשנות את האוריינטציה, מאוריינטציה סובייטית לאוריינטציה אמריקנית, או לפחות להתרחק מן האוריינטציה הסובייטית שלי. בזה סדאט היה מוכן לשנות את דרכיו, הוא גם רמז על זה.
לעבור מהרוסים לאמריקאים.
כן.
אבל הייתה לו דרישה עבור זה. הייתה לו לסדאט דרישה.
כן, אבל
הוא אמר לו, תחזיר לי את כל סיני.
כי לא רק תחזיר לי את כל סיני, תחזיר את כל סיני זו לא הבעיה. תחזיר את כל סיני תמורת כלום. זאת הבעיה. הבעיה היא התמורה. מה שסדאט הציע, גם אחרי מלחמת יום הכיפורים, היה שארצות הברית תכפה על ישראל הסדר, בעצם כמו בשנת 1957, בלי חוזה שלום מלא, ובלי שההסדר יהיה נפרד. זאת הייתה הבעיה, הבעיה הייתה באופיו של ההסדר. עכשיו, סדאט אומר, גם לפני מלחמת יום הכיפורים, וגם אחרי מלחמת יום הכיפורים, המאבק עם ישראל הוא מאבק עמוק ויסודי, משום שעצם קיומה של ישראל, הציונות, היא פלישה מהסוג של הפלישה הטטרית והפלישה הצלבנית, היא בלתי לגיטימית מעיקרה. סדאט מתבטא בצורה מאוד רדיקלית ומאות פעמים, עשרות התבטאויות, הבאתי בספר עכשיו שכתבתי על הנושא הזה שסדאט מצוטט בהם מכל המקורות האפשריים, גם בפרוטוקולים של שיחות שהתפרסמו כעבור זמן, גם דברים שהוא אמר בפומבי, גם נאומים, גם רעיונות לעיתונות, גם כאשר הוא מדבר אל עמו, גם כאשר הוא מדבר לאירופה, שגם תמורת נסיגת ישראל מסיני לא יהיה חוזה שלום מלא ונפרד בין ישראל לבין מצרים, כפי שסדאט בסוף קיבל ב-1979. וכאן נכנס הסיפור של הנרי קיסינג'ר. כאשר החלה המלחמה, וסדאט פתח במלחמה מלכתחילה, לא במטרה להביא חורבן על ישראל, מי שמתאר את מלחמת יום הכיפורים,
זה ברור לכולם.
הייתה סכנה קיומית, פשוט איננו מכיר את העובדות. סדאט ידע שלישראל יש עליונות אסטרטגית מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, והאפשרות שהצבא המצרי יחצה 200 קילומטר או 150 קילומטר בסיני, תחת עליונות אווירית של ישראל ממעל, ועליונות של השריון הישראלי במלחמת תמרון מתחת, זה דבר שמלכתחילה לא עלה על הדעת של אף אדם שיש לו איזושהי הבנה במה שקורה, וסדאט מלכתחילה יצא למלחמה שנועדה להיות לכמה קילומטרים ולכמה ימים.
10 קילומטרים בתוך הצד המזרחי כדי להחזיר לו את התעלה לרשותו.
כדי בעיקר לזעזע גם את ישראל, גם את ארצות הברית, גם את הכלכלה העולמית בשיתוף חרם הנפט, סדאט בא עם אסטרטגיה מאוד מאוד מתוחכמת שנועדה בפעם הראשונה בניגוד לנאסר, להציג לארצות הברית גם איום וגם פיתוי. האיום, תראו מה קורה כאשר אני עושה מלחמה, והמלחמה הזאת פוגעת באינטרסים אמריקניים חיוניים, והפיתוי הוא, אם אתם תפעילו על ישראל לחצים שיכפו עליה נסיגה מסיני, לפחות מסיני, אבל בעיקר בלא שום תמורה משמעותית מצידה של מצרים, אז אני יכול לעבור מאוריינטציה סובייטית לאוריינטציה אמריקנית. וזה מה שסדאת ניסה לעשות. עכשיו,
האם לדעתך, דקה אחת, האם לדעתך ניתן היה למנוע את המלחמה?
בשום פנים, תראה, ישראל תמיד יכולה למנוע מלחמה ספציפית על ידי כך שהיא נכנעת לתנאים של הצד השני. כן? זאת אומרת, השאלה הזאת היא שאלה לדעתי מאוד בעייתית. השאלה היא לא אם אתה מונע מלחמה. דרך אגב, צ'מברלין מנע מלחמה. הוא מנע מלחמה. הוא באמת הצליח למנוע מלחמה.
בקנייתו הוא מנע מלחמה.
כן, בקנייה תמיד אפשר למנוע מלחמה באותו רגע. השאלה, מה קורה, מה התהליכים שהקנייה הזאת מחוללת. עכשיו, ישראל קיוותה, וקיסינג'ר קיווה איתה בראשית המלחמה, כאשר המלחמה פרצה בהפתעה מוחלטת לקיסינג'ר. יש כל מיני תיאוריות קונספירציה אידיוטיות, כאילו שקיסינג'ר היה חלק ממזימה כדי שתבוא מלחמה, כדי... זה תיאוריה מזימתית.
לא, הוא ענה מפורשות, אנחנו לא היינו מעורבים במלחמה, כן. ולא היה לנו צד.
זה לא מספיק שהוא אמר את זה, זה גם נכון, כן? עצם העובדה שהוא אמר את זה, זה עוד לא הוכחה לשום דבר, זה גם נכון. כן, זה תיאוריה אווילית שאין לה שום אסמכתה של משמעות שצריך לקחת אותה ברצינות. עכשיו, קיסינג'ר, כאשר המלחמה באה עליו בהפתעה, רצה שישראל תנצח ניצחון מוחלט, ניצחון שיוכיח גם לכולם שגורם אנטי-אמריקני לא יכול להצליח, אבל עוד יותר מזה, שגורם פרו-סובייטי לא יכול להצליח. ומבחינתו של קיסינג'ר, לו ישראל הייתה מסיימת את המלחמה בתוך כמה ימים, בתבוסה מוחלטת של הצבא המצרי, זה היה דבר מאוד טוב לשיטתו. אבל מרגע שישראל יחזבה גם את עצמה וגם את ארצות הברית, קיסינג'ר מיד מחליף פאזה, קיסינג'ר מיד ביכולות בלתי רגילות של אדם בעל חשיבה אסטרטגית מסודרת ומתוחכמת ועמוקה, אומר רגע אחד, אני ניצב עכשיו בפני מציאות אחרת, איך אני יכול להרוויח מזה? עכשיו, לא רק אני ארצות הברית יכולה להרוויח מזה, אלא בעצם אני יכול לייצר win 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 situation.
לא הבנתי דקה אחת איפה ישראל יחזבה את ארצות הברית או את קיסינג'ר, לא הבנתי את הנקודה הזאת.
קודם כל היא יחזבה את עצמה, בוא נתחיל עם זה. ישראל הניחה שאם תפרוץ מלחמה בתעלה, היא תקה שוק על ירך מיד את הצבא המצרי. זאת הייתה הציפייה הישראלית. האכזבה, חלק גדול מאוד מהזעזוע של מלחמת יום הכיפורים, נבע מזה שאנחנו הכזבנו את עצמנו, הציפיות שלנו לא רק לא התמלאו, אלא קרה ההפך. דרך אגב, באותה צורה כמו שהכזבנו את עצמנו בשבעה באוקטובר, כי נכשלנו גם בתחום המודיעיני וגם בתחום
האופרטיבי. בקו בר לב.
לא בכלל, כל המלחמה התנהלה בשלביה הראשונים, בניגוד מוחלט לציפיות של ישראל מעצמה.
נכון.
וגם ארצות הברית, גם קיסינג'ר התאכזב שישראל לא מסוגלת לספק את הסחורה של להביס את הגורם הפרו-סובייטי, לא סתם את הגורם המצרי. קיסינג'ר חשב תמיד במונחים גלובליים. את הגורם הפרו-סובייטי הכי טוב להביס בצורה המהירה והנחרצת ביותר. אבל מרגע שהתברר שישראל לא מסוגלת לכך, והמלחמה תארך, והמלחמה תגרום לישראל הרבה סבל, והמלחמה תגביר בצורה בולטת את תלותה של ישראל בארצות הברית, שואל את עצמו קיסינג'ר עכשיו במציאות הנוכחית, איך אני מרוויח מזה, כלומר איך ארצות הברית מרוויחה מהמציאות הזאת, ומעבר לזה, איך אני מצליח להנדס כאן מציאות שתהיה טובה לא רק מבחינת ארצות הברית, אלא גם מבחינת ישראל וגם מבחינת מצרים, ונוצר ציר פרו-אמריקני, ישראלי-מצרי, שבו גם ישראל וגם מצרים מעוניינת בחיזוק מעמדה של, ברית, של ארצות הברית.
וזה יכל היה ליצור רק הנרי קיסינג'ר, כאשר גם גאר בגולדה ואמר לו, את אסור לך להפסיק, אסור לך לבוא אלינו, אסור לך להיכנע.
אז עזוב אותי עם כל אגדות העם האלה, זה לא משנה בכלל. אני לא מציע ללכת מהניתוח האסטרטגי לאנקדוטות, זה לא משנה מה הוא אמר לגולדה. מה שמשנה הוא איזה מציאות הוא יצר, והוא יצר כאן מציאות שבה כל עוד ישראל נלחמת וברית המועצות מסייעת באופן מסיבי למצרים, ארצות הברית במקביל שומרת על ערוצי הידברות פתוחים עם סדאט, אבל ממש בדרגים הבכירים ביותר, בין קיסינג'ר לבין סדאט באמצעות חפז אסמאעיל, וגם ארצות הברית מסייעת באופן מסיבי לישראל, באופן שישראל הופכת יותר ויותר תלויה בארצות הברית. ואז ישראל תלויה בארצות הברית כדי לנהל את המלחמה. מצרים תלויה בארצות הברית כדי לספק את המלחמה, כדי להפסיק את המלחמה. למצרים הייתה אסטרטגיה במובן הצבאי רק לימים הראשונים. זאת אומרת, לחצות את התעלה, לייצר מעבר לחומה הגנתית שישראל תתנפץ מולה, לנהל במקביל גם מלחמה שסוריה מקיימת מול החזית הצפונית, של הכוחות הסורים יבואו גם כוחות ירדנים ואיראקים כדי לתגבר את הכוחות של החזית הצפונית. זאת אומרת, לייצר על ישראל לחץ עצום, אבל סדאט ידע שבשלב מסוים ישראל תתאושש, ובשלב הזה הוא היה זקוק למנגנון שיפסיק את המלחמה לפני שהצבא המצרי יגיע לחורבן. משום שאם ארצות הברית לא הייתה מפסיקה את צה"ל, בסופה של המלחמה...
היינו מגיעים לקהיר.
לא מגיעים לקהיר, כי רק אידיוט מגיע לקהיר, אבל הדרך לקהיר פתוחה.
פתוחה.
אף אחד לא צריך להשתמש בדרך הזאת, כן? אבל יותר חשוב, הצבא המצרי מוכה ומובס ברמות באמת בלתי רגילות.
30 אלף חיילים מכותרים ללא מים וללא מזון.
נכון, הארמיה השלישית. גם הצבא של הארמיה השנייה היה גרוע מאוד במצב כזה, כאשר אתה מאיים על האגף שלה. אבל מה שאני רוצה לומר עוד לפני השלב הזה, קיסינג'ר בארצות הברית יודע שישראל תלויה בארצות הברית כדי לקיים את המלחמה ולנצח בה. מצרים תלויה בארצות הברית כדי להפסיק את המלחמה לפני שישראל תביא תוצאות שלא יאפשרו למצרים שום גמישות אחריה, משום שהיא תובס צבאית כמו ב-67 במובן של חורבן הצבא המצרי. וקיסינג'ר יצר את המציאות הזאת שבה מצד אחד הוא לא נתן שישראל תוכה, ומצד שני הוא לא נתן שמצרים תובס.
הוא מצא את הבלנס.
הוא עזר לישראל להעמיק את ההצלחה הצבאית שלה, והוא עזר למצרים להפסיק את המלחמה בנקודה שבה ישראל עמדה להכריע את הכוחות של הצבא המצרי, ובשלב הזה שני הצדדים היו תלויים בארצות הברית, ובשלב הזה הוא הציע לשניהם מנגנון מאוד מורכב, מאוד זהיר, מאוד צנוע, במובן שאתה דיברת עליו קודם, אתה דיברת על שלום. הוא השתמש במילה שלום, אבל באותו שלב המטרה שלו הייתה יותר מוגבלת, היא הייתה להוציא את מצרים ממעגל המלחמה. ואת זה הוא הצליח בין היתר באמצעות לחצים על ישראל, בין היתר באמצעות לחצים שאתה סיפרת עליהם קודם כל ב-1975 בקשר להסדר הביניים. עם איום על ישראל, זה נקרא באותם ימים reassessment, הערכה מחדש של המדיניות האמריקנית במזרח התיכון. ואכן בכמה תחומים אופרטיביים הוא פגע באינטרסים אסטרטגיים של ישראל. עכשיו, בוא נסתכל על הדברים האלה.
הוא פגע או רצה לפגוע?
זהו, אני רוצה להסתכל על זה משלוש הזוויות הרלוונטיות. האמריקנית, הישראלית והמצרית. בנקודת ראות אמריקנית, המלחמה התחילה בזמן שארצות הברית נמצאת במצב לא טוב בכל אזור
על כל השלכותיו.
אחרי שורה ארוכה של הצלחות סובייטיות מאז 1975, אחרי שחלק גדול מהמאחזים האמריקנים באזור התמוטטו, אני מדבר בעיקר על עיראק ב-1958, את ההצלה של ירדן ושל לבנון ברגע האחרון.
אתה התכוונת בעיראק לנורי סעיד?
עיראק של נורי סעיד, שהתמוטטה ב-58, בהפיכה של קאסם. כן. אחר כך ההצלה של הממשלה של קמיל שמרון בלבנון, אחר כך ההצלה של המלך חוסיין בעזרת הבריטים במטוסים אמריקנים שמגיעים לירדן כדי להציל את ירדן, אבל המזרח התיכון, המדינות העיקריות, מצרים, סוריה, עיראק, אלג'יריה, מדינות אחרות בכל האזור הזה, לא רק באגן המזרחי של הים התיכון, אלא גם בצפון אפריקה, נמצאות תחת השפעה סובייטית.
אני גם רוצה סובייטית?
סובייטית, אני רוצה גם להזכיר לך שב-69 גם לוב מצטרפת לעניין הזה, כלומר...
לוב של קדאפי או של קודמו?
לא, קדאפי, קדאפי, 1969. וכל זה היה מגמה אנטי-אמריקנית. קיסינג'ר מתחיל מגמה פרו-אמריקנית, שעיקרה מתבסס על מצרים ועל ישראל, אחר כך יכולות להצטרף לזה יותר בגלוי, גם ירדן, ערב הסעודית, מדינות אחרות שמלכתחילה רוצות לעבוד יחד עם ארצות הברית, אבל היו תחת איום של משטרים פרו-סובייטים, ומבחינת ארצות הברית זאת הצלחה ממדרגה הראשונה. מבחינת ישראל, השאלה היא מה מטרתה של ישראל בסוף מלחמת יום הכיפורים. האם המטרה היא לנצח במלחמה או במלחמות? כמו שלפני המלחמה, השאלה היא האם אתה רוצה למנוע את המלחמה הזאת הספציפית במועד הזה, או שאתה רוצה למנוע מלחמות לאורך זמן. וישראל החליטה, וטוב שכך החליטה, למנוע מלחמות לאורך זמן. והיום אפשר לומר, זה הצליח 50 שנה, וזה נראה שזה יצליח גם בעתיד הנראה לעין.
אם ירצה השם, כמו שאומרים.
אחרי המלחמה, מבחינת ארצות הברית, השאלה היא שוב, סליחה, מבחינת ישראל, השאלה היא שוב, האם אני רוצה להביס את מצרים בצורה הקשה ביותר, ולחזק את ההרתעה מן הסוג הקודם בצורה מאוד נחרצת, או שאני מוכנה לוותר על הכרעת הצבא המצרי, בין היתר בגלל שהציבור הישראלי והצבא הישראלי מותש, בין היתר משום שאנחנו לא רוצים עימות עם ארצות הברית, אבל בעיקר משום שמול השאלה האם אפשר להכריע את הצבא המצרי, עומדת השאלה האם אפשר להוציא את הצבא המצרי ממסלול המלחמות ולמנוע מלחמות לאורך דורות. ואני חושב שגולדה מאיר מבינה שלצד השיקולים של התשת הצבא והחברה בישראל והחשש מפני עימות עם ארצות הברית ועימות איום מצד ברית המועצות, הדבר העיקרי הוא האם יש כאן סיכוי לתהליך שאם מצרים עוברת לאוריינטציה אמריקנית, אז הסיכוי של המלחמה הבאה יורד באופן דרמטי, כי אם מצרים נמצאת בחסות סובייטית, היא מקבלת צבא חדש ומתכוננת למלחמה בעוד 10 שנים. אם היא נמצאת תחת חסות אמריקנית, אפילו אם היא מקבלת הרבה כלי נשק, משום שצריך לחזק את הצבא,
יש עליה ביקורת.
במידה רבה על הצבא, הרי שגם אם הנשק הזה הוא לא יהיה מופנה כלפי ישראל. ומבחינת ישראל, מה שקיסינג'ר עשה, היה קשה בהקשר של שנות ה-70, ומעולה בהקשר של כל התקופה שמאז ועד היום, וגם בעתיד הנראה לעין. תרומתו של קיסינג'ר לביטחון האסטרטגי של ישראל היא עצומה. דבר שלישי, עכשיו אנחנו מגיעים לצלע השלישית.
אבל נקצר אולי כי השעון עובד קצת כנגדנו.
אז אני אעשה את זה מאוד בקיצור. אז אני אעשה את זה מאוד בקיצור. מצרים הייתה על סף התמוטטות, היא הייתה צריכה לבחור בין להציל את מצרים לבין להציל את מעמדה בעולם הערבי. סדאת הציל את מצרים מפני התמוטטות, וכל העולם הערבי חזר למצרים, משום שהמשקל הסגולי של מצרים הוא משקל סגולי מאוד גדול. אם מצרים לא הייתה עושה את המהלך שקיסינג'ר הוביל אותו, מצרים הייתה היום במצב של רעב והתפוררות. ועצם העובדה שמצרים אומנם נמצאת במצב קשה, אבל עדיין מצליחה להחזיק את האף מעל המים, זאת תוצאה במידה רבה מאוד של מה שקיסינג'ר עשה באותם ימים, וכמובן הסובלים היו הרוסים, הסובייטים, הסורים והפלסטינים. כלומר, הגורמים הרדיקליים נפגעו, הגורמים הפרו-אמריקנים התחזקו, וזה הודות למדיניות מאוד מרשימה של קיסינג'ר.
לצערי דן, אנו לפני סיום שיחתנו, ורוצה לשאול אותך שאלה, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
את העובדה שצריך לחשוב בקטגוריות אסטרטגיות של מה חשוב לטווח הארוך. קיסינג'ר הוא אולי האסטרטגיה הבולט ביותר של המאה ה-20 וראשית המאה ה-21, והוא לימד אותנו איך לפעמים כדאי לוותר בהקשרים מיידיים גם כשזה כואב, משום שהתועלת לטווח הבינוני והארוך היא לאין שיעור יותר חשובה.
אז אתה רואה את קיסינג'ר יותר כאיש של שלום, למרות שאת בתחילת השידור או בתחילת שיחתנו אמרת צריכים לראות אותו הן איש של שלום הן איש של מלחמה, והאחד משלים את השני.
אני אומר, קיסינג'ר היה מדינאי ממדרגה ראשונה והוגה אסטרטגי ממדרגה ראשונה, שידע לראות את המטבע משני צדדיו, גם מצד המלחמה וגם מצד השלום. אני לא מאמין בשוחרי שלום צמחוניים.
אז תרשה לי רגע, לפני שנסיים את השידור, ללות את קיסינג'ר איש המלחמה. הוא מאשר הפצצת קמבודיה ללא קבלת אישור מהקונגרס האמריקאי, ורק כדי לשמש מנוף כנגד וייטנאם הקומוניסטית. ב-73 הסכם שלום עם צפון וייטנאם, הסכם שהוא עצמו עצר 3 שנים קודם, ויכל היה למנוע מאות אלפי הרוגים משני הצדדים. וב-73, סליחה?
אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל, אני יודע, זה הטיעון של המבקרים הרדודים של קיסינג'ר. מה זה יכול היה למנוע
אבל היה הסכם שלום בימי ג'ונסון. שהתקדם, קיסינג'ר עצר את זה, העביר את את השרביט לניקסון הרפובליקני, וניקסון הודה לו בזה לאחר שנבחר, שקיבל, הוא מינה אותו כיועץ לביטחון לאומי. העובדות מספרות
שההסכם קראת משהו הזה... שכתב מישהו מהמפלגה הדמוקרטית, זה בסדר. תשמע, דווקא, זה סיפורים מעשיות.
דווקא קראתי את זה מפרופסור טיילור ש...
שבן אדם הוא פרופסור, זה לא אומר שהוא...
לא, הוא היסטוריון ידוע.
בסדר, יש הרבה היסטוריונים ידועים שמדברים שטויות. תראה, אני לא קראתי את מה שהוא כתב, אני לא יודע, אני רק אומר שהצגת הדברים בצורה פשטנית, הוא יכול היה למנוע מאות אלפי הרוגים ולא מנע אותם בשביל ניקסון, זה נראה לי מאוד רדוד.
לא, הוא...
אבל תעמולה קיימת מכל הצדדים, אני לא טוען שהיא קיימת רק מצד אחד. כל אחד מספר איזה מעשייה שגורמת לו להיראות טוב.
טוב, בכל אופן, לא נוכל לסגור את המעגל על ניקסון מבלי שגם נדבר עליו בכל הקשור למלחמת וייטנאם, קמבודיה, אבל כפי אני מצטרף לדעתך, הוא איש של שלום, הוא איש של מלחמה, הוא השלים אחד השני, ובמאמר מוסגר, כפי שגם אמרתי את זה קודם, הוא היה גם וומנייזר לא קטן, וזה זכותו, ושנשאל לאחרונה באחת מהרעיונות האחרונים שהוא נתן על חייו האישיים, הוא ענה, נהניתי מהם מאוד גם ללא ילדים.
אוקיי, בסדר. אז
תודה לך דן על הסקירה ההיסטורית שנתת על מיודענו דוקטור הניר קיסטג'ר, אחד מהיהודים ששינו את העולם. תודה לך ונשתמע בקרוב.
כל טוב.
לסיום, מאזינות ומאזינים, שידורי מנסים להאיר בעין נושאים שאינם נגועים בפוליטיקה או במפלגות או במדיניות צבאית בארץ. אני משתדל לנגוע בהשלכות מוסריות, ערכיות והיסטוריות הנובעות מחיינו בארץ וחיי העם היהודי בעולם ובעתיד. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השנה, השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. ולפני שניפרד הערב, נשמע שוב את שירו של אמיר שמאי ששר הביטי בי ילדתי, לזכרה של סמלת מבצעים בחטיבת עזה, אור ברזילאי, שנפלה בשביעי באוקטובר, ואביה שוחח השבוע יחד עם הראל משה באולפן רדיו וסיפר על ביתו. פשוט מרגש. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
יושב לי בחדרי, מביט אל החלום, רואה תמונתך אליי מחייכת, דמעה חמה נושרת לי פתאום, סמרמורת לפתע בי אוחזת, אבא קראת לי ילדתי, חייכת אליי עד גם את יומי, פתאום ענן כבד כיסה את עולמי, ילדתי היפה אינה איתי, ילדתי היפה אינה איתי. מסתובב ברחובות, רואה שלטים והזיות, שמות רבים על המסך ואין לי שקט, את חיוכך אביא אל העולם, תקווה לטוב שיעלם לו כל העצב, תקווה לטוב שיעלם העצב. ילדתי מעל ענן, נוחי שם לצד המלאכים, הם יודעים עד כל עולמי, מיום שבו הלכת הנפש בי בוערת, מיום שבו הלכת